משפט כזה. משמישה. המשפט הוא, כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, ומה זה כשם ש... זה שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, יש לזה הרבה נפקויות הלכתיות, כמו שכולנו יודעים. שבוע שחל בו תשעה באב, דברים שקשורים בימים הראשונים של חודש מנחם אב, של החורבן. אז כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. האמת היא שזה לא אותו דבר בכלל. כי מי שנכנס אב ממעטים בשמחה עד תשעה באב. אבל אחר כך אין יותר דין להמשיך במיעוט הזה בשמחה עד רבה. בט"ו באב הכל מתהפך בכבוד, בכבוד. בט"ו באב הכל מתהפך, ואז מתחילה השמחה, כפל כפליים ושבעתיים, כלומר, זה לא שזה ממשיך באב. לעומת זאת, לגבי אדר, אז אני לא אוכל, לא צחקתי מקודם שאמרתי שצריך לשתות יותר ויותר ויותר, זה סתם מצווה. לגבי אדר, באמת החודש נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב. אבל כשאנחנו מדברים באדר במגילת אסתר, אנחנו לא מדברים על הימים שלפני פורים רק, אלא על כל החודש. חודש אדר, אם סיבת השמחה זה ההתהפכות, ההתהפכות נובעת מזה שהוא הפיל פור, והוא לא הפיל פור על היום, הוא הפיל פור על החודש. אז מה שנהפך הוא כל החודש. אז הדמיון הוא לא לגמרי, אבל נחזור רגע למשפט, משנכנס אדר מרבין בשמחה, רש"י אומר, והדבר השני שלגמרי שונה, זה שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, זה באופן מוגבל מאוד. זאת אומרת, לא מבטלים כל שמחה. יש הלכות בכלל, שאני לא יודע אם יודעים עד כמה, אירוסים מקיימים. לא מבטלים כל שמחה משנכנס אב, רק ממעטים כדי להרגיש את החורבן. שאין כן משנכנס אדר מרבין בשמחה, הכוונה היא מעבר לכל הגבולות. זאת אומרת, אם בכל חג המצווה היא ושמחת בחגיך, אז בפורים המצווה היא משתה. אם בכל חג המצווה היא לשמוח כדי לדעת פסח, למען תדעו, אז בפורים המצווה היא על מנת לא לדעת. כלומר, השמחה שמשנכנס אדם מרבים פורצת גבולות, והשמחה שאותה ממעטים באה למעט, למתן. אז זה א' יהיה לכל החודש, ב' זה גם הלכתית סוג אחר לגמרי של הגדרה. אבל זה נגיע עוד רגע. רש"י אומר דבר מאוד מעניין. משנכנס אדם מרבים בשמחה, אומר רש"י, ימי ניסים היו לישראל, ופסח. ציטוט רש"י, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. זה משונה מאוד מכל הכיוונים הרש"י הזה. המשפט זכור, משפט פשוט, ימי ניסים היו לישראל, פורים ופסח. השאלה לא הראשונה, אבל השאלה המזדקרת מיד, זה מה לפסח ולמי שנכנס אדר. אנחנו מדברים על אדר עכשיו, מה פסח? אני התחלתי את הכל במעבר מפורים לפסח. אבל השאלות רבות מאוד במשפט הזה של רש"י. לפי רש"י, מה שמרבים בשמחה זה כי זה ימי ניסים, נכון? כלומר, הסיבה להרבות בשמחה זה הנס. אם הסיבה זה ימי ניסים, אז ניסן זה ודאי היה ניסים יותר גדולים מאשר אדר. אני לא מדבר על התוצאה, פתרון סופי, מה היה גודל האסון, אבל ניסן נקרא ככה על פי רבותינו על שם המושג נס. ועם שני נונים, כי הוא בא לתאר ניסים שהם מעבר לכל פרופורציה. מופיע בספרים שהוא עם נון אחת ראשונה שהיא כפופה, ועם נון אחת פשוטה. נון זה תמיד שער החמישים, כי הניסים של ניסן זה בכלל מעבר, 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 מעבר להבנות שלנו פה. זה לא שייך לכאן, אנחנו היינו במנתת שערי טומאה ויוצאים משם לחמישים יום של על ההר הזה תעבדון את האלוקים, נכון? תעבדון אחרי 50 יום מגיעים לשבועות, כל מה שקורה בניסן, כל הניסים של ניסן. אז אם אתה הולך על הניסים, אחד משניים, אם אתה הולך על הניסים, אז אתה הולך על הניסים לגמרי, אז מה הדר? ימי ניסים היו לישראל, אז פסח. אם אתה הולך, אבל בכלל פה הגיע הזמן לשאול את רש"י, למה שמחה היא תוצאה של ניסים? למה שמחה היא לא תוצאה של עצם מצוות השמחה? כשהרמב״ם אומר שיש מצווה לשמוח, הרמב״ם, כשהפסוק אומר, אבל כשהרמב״ם אומר שהמצווה לשמוח היא מצווה גדולה, וצריך לשמוח ושמחת בית השואבה, ושמחת בחגיך של התורה, זה לא מפני הנס, זה כי יש עניין לשמוח, עבדו את השם בשמחה. כלומר, אני שואל על רש"י מכל הכיוונים, רש"י זה מאוד משונה, כאילו הוא אומר השמחה היא בגלל הניסים, אם ניסים אז למה הדר? מה אתה רוצה פה בכלל מפורים ופסח? מה הולך? מה העניין? זה גם ישנה לנו את הבנת מושג השמחה כנראה. תראי שהרמב״ם למשל לא פוסק להלכה את המשפט משנכנס אדר מרבין בשמחה, זה לא מופיע ברמב״ם. המשפט הזה לא מצוטט ברמב״ם בעולם ההלכה. לא בגלל שהוא לא חושב שלא צריך לשמוח. כתוב בפוסקים, הרבי מביא הערה מדהימה, מפני שהרמב״ם סבור כבר בספר המדע, בהלכות דעות, שהאדם השלם הוא האדם השמח בהשם כל ימיו. אז ממילא המרבים בשמחה הוא פרט בתוך הצורך לשמוח כל הזמן. הרמב״ם מתאר את השמחה כבסיס בכלל לכל עבודת השם. כשהרמב״ם מתאר את שמחת בית השואבה בסוף הלכות סוכה ולולב, הרמב״ם ידוע, אז הרמב״ם אומר השמחה שישמח האדם בעבודת השם עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו דברים קשים מאוד, ראוי להיפרע ממנו, דברים מאוד מאוד גדולים. והוא רואה בשמחה בכלל את הססמוגרף לכל עבודת השם, כלומר האם המצווה שאתה עושה נעשית או לא נעשית, זה לא שאלה, זה ברור, אבל האם המצווה שאתה עושה נעשית בשמחה או לא, זה המבחן שלך. כך קובע הרמב״ם, זה המבחן האמיתי שלך, כי עבודת השם היא שהמצוות תעשינה בשמחה. הוא מצטט את הפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אז ממילא הרמב״ם שמזכיר את כל עקרון השמחה הגדול, לא מזכיר את מי שנכנס אדר, כדי שנוכל להבחין לפי זה מהי השמחה המדוברת, מה צריך לעשות פה בדיוק, מה הנקודה. בפורים הבנתי, ומה הנקודה? וכשאני שואל את כל השאלה הזו, אני שואל אותה בעצם כמעט בגלל ההתכנסות בימים האלה. בכל חג יש כלל ש30 יום קודם החג שואלים ודורשים ברכות החג. המקור לכל זה הוא פסח. אנחנו 30 יום קודם הפסח ושואלים ודורשים ברכות הפסח, ועניינו של הפסח הוא עולם שלם, וכולנו חושבים בעזרת השם על הסדר ועל פסח ועל הגאולה ולפסח מתחילים להיכנס 30 יום קודם, וה30 יום קודם זה פורים. זה לא אקראי, כלומר 30 יום קודם הפסח זה פורים, 30 יום קודם סוכות זה י"ד אלול, 30 יום קודם הפסח זה שבפורים מתחילים לעסוק בפסח, אי אפשר להסביר את זה אחרת. פעם שמנו לב, דיברנו על זה פעם בשיעור, יש הרי שני ימי פורים, יש י"ד ויש ט"ו, נכון? זאת אומרת שבי"ד מתחילים 30 יום קודם י"ד, ובט"ו מתחילים 30 יום גם, ובאמת פסח מתחיל בשני ימים. קורבן הפסח הוא בי"ד, זה שונה מכל חג. הרי הפסח בערב פסח זה לא רק ערב פסח, אלא ערב פסח זה הפסח. בשונה מכל חג, שערב החג זה ערב סוכות, והחג נקרא על שם משהו שמתחיל בסוכות, בט"ו נכנסים לסוכה. בערב סוכות אין עניין של סוכה. אם אתה תשב שם זה בא לתוסיף. אבל הפסח נקרא בעצם על שם ערב פסח. כי הפסח זה הקורבן של י"ד. אבל זה לא מדויק, כי את הפסח אוכלים בט"ו. ולפורים יש י"ד ות"ו, ו-30 יום קודם הפסח שואלים בהלכות הפסח בי"ד ות"ד ובת"ו ות"ו. זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, החיבור בין פורים ופסח הוא מאוד מהותי בעצם העניין. ורש"י מחבר את זה בכל מובן השמחה, בכל מובן הניסים, מה הוא רוצה? ושוב, כל מה שאני שואל עכשיו זה לא בשביל אקדמיה, אלא כדי להבין, אז מה עבודת השם שלי? אז מה עבודת השם של השמחה שאיתה צריך להיכנס לפסח? איך? הרי רש"י אומר לנו שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מפה מתכוננים לפסח. לא יודע איך לקרוא את רש"י, אבל זה רש"י ודאי אומר. מפה מתכוננים לפסח. אני יודע שמתכוננים לפסח עם מקיונות, אני יודע שמתכוננים לפסח עם קירות, עם אבקה, עם שואב, אני יודע את הכל. אבל יוצא מרש"י שמתכוננים לפסח עם שמחה.
אז כמובן, אפשר להעיד משהו יותר. יש משהו יפה שעולה לי בראש, ב-30 יום קודם א' ניסן,
למי שנכנס. נכון?
הצבא הראשונה שמצטווינו
זה באלף. יפה מאוד.
אז 30 יום הדרך להגיע למצווה הראשונה זה שמחה.
יפה מאוד מאוד מאוד. מה שאלון אומר זה שבאלף ניסן בעצם צווינו פעם ראשונה החודש הזה לכם. כלומר כל כוח הזמנים וקידוש החודש מתחיל באלף ניסן. 30 יום קודם אלף ניסן זה מי שנכנס. אז מי שנכנס הוא בדיוק באמת, אין לכן אמי, כל האדר הזה הוא הכנה לפסח, הוא הכנה לחיים, ברוך אתה אדוני אלוהים ומלך העולם שהכל נהיה בדברו. לחיים. אתה הרבבת. סיגות, סיגות. זה חוץ המייסה. זה דבר ידוע, האדמו"ר הזקן אומר את זה מפורש, ש-30 יום קודם עצרת זה ה' באייר. הוא אומר ה' באייר, זה לא יוצא השנה יום עצמאות, אוקיי. ה' באייר זה... ד' השנה עושים? אז 30 יום קודם זה ה' באייר. הוא התכוון לבעתם טיול עם ממלכת כהנים וגוי קדוש. התכוון מאוד. טוב, אבל זה... נחזור אלינו. אני חושב שהיסוד הוא מאוד מאוד עמוק. כשרש"י מחבר בין נס לשמחה, הוא רוצה לדבר על אדר ועל ניסן ועל פורים ופסח. פורים ופסח זה שני הפכים. הניסים של פסח הם ודאי הרבה יותר גדולים. הם לא יותר גדולים במובן של יותר ופחות. פורים ופסח זה שני הדברים הכי הפוכים בעולם. אתם יודעים מה זה פסח? פסח זה כשמו כן, שאני נמצא פה ותפקידו לא לעשות כלום והקדוש ברוך הוא פוסח. אני רק צריך להיות כלי לרצות את הפסח. התפקיד שלי הוא לא לעשות שום דבר. בליל הסדר נאמר לנו כך, ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. טוען מי שמכניס לעצמו בליל הסדר את הריצה ממצרים. יוצאים ממצרים למחרת בחצות היום. זו נקודה מאוד 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 חשובה, לפני שזזים קדימה, בדימוי, חשוב שגם נחדיר את זה לעצמנו, גם מדברים על ליל הסדר, על הילדים, זה חשוב להחדיר את זה. ליל הסדר שאנחנו מדברים על יציאת מצרים, א', היינו במצרים, ב', ליל הסדר הוא לפני מכת בכורות. מכת בכורות היא בחצות הלילה. זו נקודה מאוד חשובה. כלומר, כשאנחנו מדברים על לצאת ממצרים, לא רק שאנחנו עדיין במצרים. מצרים עוד ברוסקה. מצרים עומדת בעיקשותה, מסרבת לחלוטין לגאולה של ישראל, ואנחנו יושבים וחוגגים. נקודה שחשוב מאוד מאוד לשים לב אליה. בליל הסדר עד חצות במצרים, אם אנחנו רוצים להיכנס באמת לבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא, אז בואו נחזור לשעות האלה במצרים. בעשור לחודש לקחנו את השה וקשרנו אותו. אנחנו מכינים את עצמנו. למה? לזה שהוא נפסח. אנחנו כבר הרי שנה שהוא פוסח. לכל בני ישראל היה אור ולמצרים לא. פסח בעצם מגיע אחרי שנה של הקדמות לפסח. פסח פירושו כאן כן, כאן לא. אני פוסח. זה המושג של פסח. אני פוסח. פסח זה משה שבא אל פרעו ואומר לו תפנים. בני בכורי ישראל. פסח זה האמירה שאומרת יכול הכל להיראות אותו דבר, אבל בתוך המציאות יש אלוקות שיכולה לנצח. והיא תנצח. אתה יכול לקבל את זה, ואתה יכול לא לקבל את זה. זה יופיע. זה מה שקורה בעצם מהרגע שמשה פוגש את פרעה. האתגר הראשון שמציב משה ואהרון בפני פרעה וחרטומיו, זה תנסו גם אתם. הם זורקים נחש, הם זורקים נחש. הם זורקים תנין, הם זורקים תנין. ומרגע זה ואילך, פה יש דם, פה לא יש דם, פה הכוס של זה, פה הכוס של זה. כל רעיון המהלך שמתרחש במצרים הוא בעצם פסח. פסח כפשוטו, לפני כל הדרשות. הוא פסח. זה לא הפתעה, סיפור המשקוף והוא פסח השם על. זה הפתעה, כי עכשיו מסתיים התהליך. אבל בעצם אנחנו מתכוננים לסיפור הזה לאורך כל סיפור המכות. כל סיפור המכות הוא בירור של ויפלא השם בין מקנה מצרים למקנה ישראל, בין ארץ גושן לארץ מצרים, בין כוס לכוס, בין כלי לכלי, בין כל דבר לכל דבר. האם אתה פה במציאות כלי לאלוקות, או שאתה נותן למיצרים שמסביב, למצרים, למגדלות, שהכל יראה אותו דבר? התפקיד של פרעה הוא בעצם להגיד שום דבר לא מתרחש פתאום מלמעלה. מי השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי את השם, ובדיוק לכן את ישראל לא אשלח. כי המציאות הזאת שנקראת ישראל, זה קבוצה כמו כל קבוצה שקוראת לעצמה ישראל ואומרת שהאל שורר בקרבה, שהאל שורר פה. היא גם רוצה להפיץ את הרעיון המסוכן הזה לפרעו לכל מקום בעולם. היא לא רק רוצה לצאת ממצרים, היא רוצה שפרעו גם ניתן את המקנה שלו כשאנחנו יוצאים ממצרים. אתם תופסים את הנקודה? על זה היה המשבר האחרון. פרעו כבר אמר למשה, לכו מפה ותעופו לי מהעיניים ולא רוצה להישאר פה אף אחד. אחרי מכת החושך. לכו. הוא אמר לו, גם טפכם ילך עמכם. כבר לא הסיפור של איכון הגברים, לא הנשים, לא... גם תפכם לכו! אוטוטו, והיה יוצא שם, איך הוא קורא לזה היום, הסכם טוב. אוטוטו היה אפשר להגיע להסכם טוב מאוד. כי הוויכוח נשאר רק על הצון והבקר. תבינו לאיזה הגיע, לאיזה השגה הגיעו. רק על הצון והבקר נשאר הוויכוח. במקום לנצל את המומנטום בשנייה הזאת, ושמשה רבינו יגיד לו, תשמע ידידי, תראו את האף, ואנחנו לוקחים איתנו גם את צוננו ובקרנו. פתאום משה רבינו מעלה מרווים, ואומר לפרעה, תקשיב טוב עכשיו בחור. לא רק שאנחנו נצא, גם אתה תיתן בידינו אילות וזבחים. גם אני במקום פרעה לא הייתי מסכים. כי אתה מבקש עכשיו להשפיל. אתה גם מספר איזשהו סיפור מצחיק. כי אנחנו לא נדע ממה נעבוד את השם. כלומר, רש"י אומר, אנחנו לא יודעים כמה. לא הבנתי, אז כמה אתם רוצים לקחת? כלומר, מה זה יעזור אם אני אתן? הרי אתם יודעים כמה. מה אמרת בכלל? לא אמרת שום דבר, לא אמרת לא משהו הגיוני, לא משהו כלכלי, לא דיברת. לא רשמתי מה אמרתי. זה בכלל לא מובן מה שאתה אומר. עכשיו, אבל כל זה פרטים, על זה אתה מעכב את היציאה ממצרים. זה מבחינה אנושית. איך אומרים בערבית תקנית? לא חרם? לא חבל מכת בכורות עכשיו? שמה צריך את המכת בכורות הזאת? די, תן לי משחרר אותך. תחושה אישית, לא יהיה באישי חינם, אבל תחושה אישית, בטיפה מתינות, פרעה היה מוציא אותם עם צונה מובקרה, רק תעופו מפה. אבל מתחילה להיות לו אינתיפה בפנימית שם. עבדי פרעה באים אליו ואומרים לו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? חושך בכל מצרים, די, זה כבר הרגע של עצמי. ומשה מגדיר לפרעה הגדרה מאוד חשובה. ידידי, לא באנו למצרים כדי לצאת ממנה. באנו למצרים כי בירידה לצורך עלייה אנחנו נוציא מפה הרבה יותר ממה שאיתו באנו. אני מהמקום הנמוך שהגעתי אליו אצטרך לצאת למקום אחר לגמרי ממה שנכנסתי. אני לא באתי לנה בטרמפים. זה לא אקסידנט. זה אנחנו נסבור חייבי אותי לנה. אם הקדוש ברוך הוא הביא אותי הנה, זה לא כי לא היה אוטובוס במסלול ישיר. והאוטובוס האחרון כבר עבר נשאר רק המאסף. אם הוא הביא אותי הנה, זאת אומרת, זו נקודה מאוד עמוקה. זאת אומרת שאני צריך לדעת ממה לעבוד את השם, גם מהחוויות שחוויתי פה. גם ממצרים אני צריך לדעת איך לעבוד את השם. מנים את המשפט שלו, גם אתה תיתן בידינו אלו את הזבחים. זה סיפור מדהים. כי אנחנו לא נדע ממה לעבוד את השם. זה דבר פלאי המוסד הזה. אתם יודעים מה ההבדל בין ילד למבוגר לעבודת השם? מבוגר שהוא רוצה לעבוד את השם. הרבה פעמים ההבדל הוא שילד ידבד את השם ומבוגר כבר אומר תהיה רציני. אבל כשזה רציני, אתם יודעים מה ההבדל? ההבדל הוא שילד עובד את השם עם הכלים שהוא קיבל בבית הספר. המבוגר צריך לדעת לעבוד את השם גם עם אשת פוטיפר שנקראתה לו בדרך. כי אף אחד לא שמר עליי, והיא הגיעה. לא רלוונטי אם אני אשם, אם אני לא אשם, אם סגרתי את הדלת, אם פתחתי את הדלת, מה זה רלוונטי בכלל? זה הפירוש של הפסוק, ואנחנו לא נדע. מה נעבוד את השם? עד בואנו שמה. לא באנו למצרים רק כדי לצאת עם כל מה שקיבלנו בבית ספר, ופשוט באנו, סוגרים את העיניים, שרדנו ונשארנו יהודים, והנה אנחנו חוזרים למצב הקודם. מה פתאום? מה פתאום? אדם לא יורד בשביל זה. אנחנו באנו הנה ומפה אנחנו ניקח מפה, ממצרים, אלות וזבחים. מהמקום הנמוך הזה, משם מתאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה. בתחתונים. אחרת הוא לא צריך אותי פה. יש לו מלאכים שעושים עבודה הרבה יותר יפה. הוא לא צריך אותי כדי להיות מושלם. הוא צריך אותי כדי שהוא יהיה מושלם. והוא יהיה מושלם רק אם אני אעלה גם את מצרים. כך שפסח הוא בעצם מצב שבו אני לא מזמין נחיתות. אבל אני צריך לדעת לעלות מכל מציאות כזאת, ואני לא יכול לעשות את זה לבד. יש רק דרך אחת שאני יכול לעשות את זה. אני בבית מכין את עצמי. למה? לזה שהקדוש ברוך הוא יוציא אותי. אתם מבינים את התמונה? מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקלכם בידכם, ו... והוא יפסח. הוא ולא מלאך, הוא ולא שליח, הוא ולא שרף, הוא ולא אחר, הוא. דרך אגב, במכת הבכורות, משה רבינו לא עומד לפני פרעה. אתם זוכרים? בחושך הוא מגרש אותו, והוא לא עומד לפניו במכת הבכורות. יודעים למה? כי הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף, הוא ולא שליח, הוא ולא משה, הוא ולא אף אחד. הוא. כל הסיפור של פסח הוא ניסים מופלאים מלמעלה למעלה 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 למעלה, שהם בכלל לא בגדר שאני יכול לעכל אותם. יש לזה פלוס גדול מאוד, ויש לזה גם מינוס גדול מאוד. אני אדבר עוד מילה אחת על הפלוס, אבל אחרי זה על המינוס, למה צריך את פורים בשביל להתכונן. אבל אני אמשיך לשנייה אחת את העוצמה של זה. אנשים מתבלבלים בהגדה של פסח. עבדים היינו לפרעה במצרים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי, נו, אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. עבדים היינו לפרעה במצרים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אלא לא היינו יוצאים, נכון? פשט. או, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אלא אנחנו היינו מוציאים את עצמנו, אז הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה. אתם תפסתם? זה מהפכה. היציאה ממצרים היא ההבנה שלא אני יצאתי ממצרים, אני הוצאתי ממצרים. בפסח יש שני חגים, חג ראשון וחג אחרון. אחרון זה לא המימונה, המימונה זה אחרי. יש חג ראשון ושני של פסח. נכון? בחג הראשון אנחנו יוצאים ממצרים, ובחג האחרון אנחנו מגיעים לים סוף. מה הייתה הבעיה בים סוף? שפרעה רודף. למה פרעה רודף? כי הוגד לו שנו ברח העם. הייתי עוסק בפתרון הכי פשוט לכל הבעיה. עם קצת יותר תובנות אפשר להגיע להסכם טוב. לא חייבים הסכם רע, אפשר להגיע להסכם טוב. אתם רוצים הסכם טוב? קודם כל, אם לא היית מעצבן את פרעה, קצת פחות פרובוקציות. יכול להיות שהם במקום יותר טוב, ועכשיו הדבר השני. הרי בליל הסדר, בחצות הלילה, מגיע פרעה ואומר לעם ישראל תוך כדי מכת בכורות, קום וצאו מתוך עמי, נכון? והילדים שרים באיזה יהודיות אכזרית, פרעה בפיג'מה באמצע הלילה, נכון? נכון? יופי, יופי, מצוין, פרעה בפיג'מה, הכל בסדר. קום וצאו מתוך עמי, נכון? גם אתם, גם צונכם, גם קרחנו, גם הוסיפו ורחתם גם אותי, נכון? מבקש ברכה, תגידו אותי במי שברך מחר כשתצאו, פרעה בן קליאופטרה, הכל, נכון? יוצאים. תגידו לי, אז למה לברוח? למה לשחק את המשחק הזה של השלושה ימים? הרי עכשיו הוא כבר יודע שהוא מנוצח. תגידו לו, כבודו, יוצאים, השלושה ימים היו סיפור כיסוי, ואתה מוזמן למסדר. כלומר, 60 שניות היית במסדר. ותגיד יפה שלום, זה גם הזמן להגיד סליחה. אנחנו הולכים. אולי הוא עושה את זה? בריצה. למה לבלוח? עכשיו, בגלל שאתה ברחת, אז גם מי היה קורה מה שקרה לפרעה? יש לכולנו בעיה, אנחנו לומדים את התורה כמו ילדים בגן ונשאלים שם. בגן זה היה מצוין. אבל אחרי זה, פרעה הוא רשע עם מפלצת עם שיניים, אז כל מה שהוא עושה הוא רע. תחשבו רגע בעברן, הוא צודק 100%. פרעה זה האגו שלי. פרעה זה העורף, זה הפניית עורף לאיזה אור אינסופי מטורף שאתה מביא לי פה והורס את כל האימפריה עם איזה אלוקות שאתה ממציא פה. מה אתה רוצה מהחיים שלי? המערכת תפקדה יפה מאוד, בסדר, אז תשאלתי בכמה מקומות, אז מה אפשר להמשיך? מה אני אומר סך הכל פרעה? אתם אמרתם שרצים לשלושה ימים ברוגעת בפרעה כי ברח העם. כולם מתפלאים איך הוא מצליח להביא איתו את כל המצרים למלחמה, הרי רק לפני כמה ימים מת שם כל בחור. זו פגיעה אדירה באגו, מה זה הבריחה הזאת? אני חוזר ואומר, אפשר היה לעשות הסכם טוב, לא צריך למהר, אין הסכם טוב. אני חושב שהוא צודק 100% אגב, באמת לא צריך למהר, נכון? אם אין הסכם טוב, לא צריך הסכם, לא הסכם. הסכם טוב אומר, אנחנו יוצאים, בשביל מה כל סיפור הבריחה הזה? מי מכנס לו אותו בכלל? ואז סיפור הבריחה מייצר מצב שבו צריך לברוח, אז אתה צריך לרדוף אחרי מי שברח. גם אני הייתי רודף אחרי מי שברח. תגידו לי ילד שמישהו ברח לו, הוא לא רודף אחריו. ברור. למה המצאת את הבריחה הזה? אני ביקש ממך. לא שואלים את זה, ממשיכים קדימה. אחי בשלח פרעה ולא נחם אלוקים כי ברח העם. אני יודע מה היה צריך לברוח, אבל אתה מיומי משפט לא יאמין. ומבחינת פרעה ודאי שלא היה צריך לברוח. היה צריך לברוח כי אם אנחנו לא נחוש שצריך לברוח ממצרים, אנחנו לא נרצה לצאת ממצרים בכלל, רק בגלל שרודפים אחרינו יצאנו. בשבילנו צריך לברוח, בשבילו? בוא תחשב איף הסכם טוב, אם יש עם מי להסכים, אבל כשאני לא ראוי להסכם טוב, אני צריך ללכת להסכם הזה. אני צריך לברוח. פרעה לא צריך אותי, אני רוצה אותו. אתם שואלים איך פרעה אחרי מכה של בכורות רץ אחרינו שלושה ימים, ואיך אנחנו אחרי 210 שנים רואים את פרעה ואומרים לפני שרואים אותו בוא נחזור למצרים? זאת השאלה. השאלה היא איך אימפריה שפגעו לה באגו ומרגישה שהיא יכולה להתרומם הולכת לרדוף? זה ברור שזה יקרה. עכשיו תעבירו את זה מפרעה וישראל לחיים שלי. תפסיקו, אין פרעה עם ישראל, פה פרעה, פה ישראל, הכל פה, הכל פה, הכל פה. שואלים את השאלות על הגבעה הלא נכונה, צריך לשאול את השאלות על המקום הנכון, שמה השאלה. למה ברחתי? ברור לי למה ברחתי. כי בחיפזון צריך לצאת ממצרים. ואין למה בחיפזון? כי אני לא באמת מוכן לזה. עכשיו תקשיבו טוב, יודעים למה אני לא באמת מוכן לזה? כי זה הקדוש ברוך הוא הנחית עליי מלמעלה. כי זה פסח. הנה המינוס בתוך הפלוס. כי זה ניסים אדירים, וואו! אבל לא שבאמת הכנתי את עצמי נפשית לעמוד בהם. זה דבר אדיר, 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 אבל אני באמת בניתי את האישיות שלי לעמוד בזה באופן קבוע? אני חייב לעוף בחיפזון ממצרים, כי כשפרעה יגיע, אז אל תביאני לידי ניסיון. פה כולם צדיקים, אבל אני יודע עליי שכשפרעה יגיע, אני עוד פעם מוחק. אתם יודעים מה יהיה בגאולה העתידה? חז"ל מתארים את הגאולה העתידה בעיקר במה לא. לא כמו ביציאה ממצרים. לא בחיפזון תוצאו. ובמנוסה, כי ברח, לא תלכו. אתם יודעים מה צריך בעולם הזה? בעולם הזה צריך שהקדוש ברוך הוא יהיה זה שאליו אני בורח. מה נוס לי ביום צרה? למה צריך מנוס? אל תברח, תהיה גבר, תקבל החלטות. אתה באת לעשות רושם על מישהו עכשיו? אני פה מהחיים, מה הסתומיתי? מה אני יכול לעשות? תמיד צריך אחד כזה קצת ככה, מה שעשה השם עוזי ומעוזי, מכירים את הפסוק? השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. תחשבו על העומק של זה. עוזי ומעוזי זה איתור העוז ואיתור הגבורה ביחד עם המופת. ומנוסי ביום צרה? זה תיאור של איזה קטנצ'יק שבורח מהצל של עצמו. שופוני אנס. אני חשבתי פעם שהפשט של שופוני אנס זה שופוני יא, אני נס. אני חושב שזה הפשט, שופוני יא. לכן האשכנזים צריכים להגיד שופוני כא, נס. לא, לא בטוח, זה יכול להיות חומרה. לכבוד פסח צריך איזה חומרה. שני יהודים נפגשים על פסח, שואלים, נו, איזה חומרה חדשה יש? חומרה, צריך איזה משהו חדש. איזה חומרה השנה, זה חומרה, אולי כא, נס. לא יצא לי אנחנו. מישהו אמר פעם שהם פגשו שני יהודים, אז הם שאלו מה החומרה החדשה, אז הוא אומר, אני אוכל כורך פעמיים. כורך, פעמיים, למה? אז הוא אומר, מה זה חומרה שהקפידו בגדולי הדורות? אז הוא אומר, לא ראינו, אני אומר, זה בניסטר, אבל אני אוכל כורך פעמיים. למה אתה אוכל כורך פעמיים? אז הוא אומר, כי אוכלים את הכורך זכר למקדש כהילל, אז אני אוכל את הראשון זכר למקדש כהילל, ואת השני זכר למקדש כהילל, ואז לכן צריך לאכול את זה פעמיים. כורך זכר, כורך זכר. זה טוב מאוד, לא? יש כאלה שעושים את זה בכל מיני טעמים, אז זה יצא הרבה כורך. אז לא, הייתי מפעילים בהרבה סנדוויצ'ים בכורך. לא משנה, נחזור. כן, זה כנראה. זה הקשר עם פורים, זכר וזכר. אתם תופסים? פסח זה נס אדיר, הניסים הגדולים בעולם זה פסח. הניסים הגדולים בעולם זה פסח, אבל זה בא אליי מלמעלה, ואני צריך גם להיות כלי שראוי לקבל את זה מלמטה, וזה כל העבודה של החיים. קדוש ברוך הוא עושה לי נס, שמתם פעם לב לקשר בין נס ללנוס? שזה ממש אותה מילה? לעשות לי נס זה גם לא להביא אותי לידי ניסיון. נס זה לא רק כשאני מגיע לניסיון ועושים לי נס, נס זה שאני לא אבוא לשם. זה נס. הנס של יציאת מצרים הוא מנוסה. ביציאת מצרים אנחנו בבריחה כי ניצחנו. אתם תופסים את הנקודה הזו? ניצחתי ולכן אני בורח, כי לא תפסתי עכשיו דם שעלה לראש ואני ניצחתי. אני לא ניצחתי, הקדוש ברוך הוא עשה שאני אנצח. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים אלא כל הכבוד לצער, אז עד עכשיו הייתי שם. כל הכבוד לצער, כי לא בחי ולא בכוח אלא ברוחי. ברוחי פירושו, אני יודע שאני צריך לברוח. עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. מה נוסלי ביום יקרה? אתם יודעים מה בעצם המגמה של פסח? בואו נעמיק את זה עוד שלב. מה המגמה הגדולה של פסח? בהוציאך את העם ממצרים, נו, מה תגיעו? תעבדו את האלוקים על הער הזה, חג השבועות, הר סיני, אדיר, נכון? אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לכפות עלינו הר כגיגית? נכון שהוא כפה עלינו הר כגיגית במעמד הר סיני? אגב, מה פירוש כפה עלינו הר כגיגית? בא עם אקדח, 9 מילימטר, מה זה כפה עלינו הר כגיגית? כפה עלינו הר כגיגית פירושו שזה בא לך מלמעלה למטה ואתה לא מוכן. זה העומק של המושג כפה עלינו הר כגיגית. הוא לא כפה כלום. אבל כשיורדים קולות ולפידים מוברקים מן השמיים, אתה עושה כזה וואו! אבל לא כל הקרסים והקרשים היו בוואו הזה. כל כך הרבה ג'יפות שהתבררו רק בהמשך לא השתתפו בוואו, והם פוגשים אותך אחרי זה בחיים ולא הכנת את עצמך. קוראים לזה חטא העגל. מפסח מגיעים להר סיני. זה ניסים שאי אפשר לתאר אותם. מישהו יכול לתאר את הניסים של הלוחות הראשונים ולהשוות את הלוחות השניים ללוחות הראשונים? ברור שהלוחות הראשונים זה ניסים הרבה יותר גדולים. לכן לא עמדנו בהם. יודעים מה היה באדר? הכל הפוך. שם השם בכלל לא מופיע במגילה. 9 שנות פוליטיקה ומתיחויות כלכליות בלי שום קשר עם הקודש ברוך הוא. אנחנו. אנחנו נהנים מסעודתו של אחשוורוש, יש איזושהי תכונת התבחיינות יהודית קלאסית. אבל בוא נצא ממנה רגע אחד, מרדכי יושב בשער המלך, זה לא כדורגלן כמו שציירו לנו בגן, זה שר בכיר בממשלת אחשוורוש. יש גם מלכה יהודיה נחמדה מאוד, ברוך השם. מצבנו, אומרים בערבית, נישט שלכט, לא רע, ממש נישט שלכט. מה זה טוב ליהודים? מסתבר שטוב מדי. זה ששם השם לא מופיע במגילה וכולם מדברים על זה, כי זה בעצם החיים שלנו. גם אני פונה לקודש ברוך הוא כל פעם שקשה לי, אבל כשלא קשה, למה להטריח אותו? חוץ מזה, גם כשאני פונה אליו אני אומר בערך כך, תראה ריבונו של עולם, אתה יודע שבדרך כלל אני לא מפריע לך, כי אני כל כך שמח שאתה עוזר לאלה שזקוקים לך. יש אנשים באמת, אתה יודע, לא עם כישרונות כמו שלי, גם לא עם הענבה שלי. ובאמת, זה כל כך יפה שאתה עוזר לכולם, באמת. אבל מדי פעם שאני בא, לא א' ב' של קצת, מה יש? אתה יודע מה אני עושה בשבילך? באמת, תראה מה אני לא עושה בעולם בשביל? מה היית עושה לי עדיין, בינינו? אל תגזים, אבל בערך. השם יעזור. אתם יודעים מה זה מגילת אסתר? זה לא נטריח את הקודש ברוך הוא, הכל בסדר. באמת, אחשוורוש, הבן או הנכד של כורש, הצרת כורש, אנחנו על הסוס. הוא בא מהעין, הוא בא מהער, אדם לכבוש את המלכה, אם היא בבית, אבל אם את חכה לבית, אני בקונגרס. אל תפריע. אתה באמת, אגב, אתה באמת בחור טוב. למה לא? אתה יכול לתת איזה רעיון באיזה חור, והכל בסדר גמור. הכל בסדר גמור. יש הסכם טוב. We are here. We are there. We are everywhere. We כבר אמרנו, אנחנו כבר אמרנו. ברור, אני. מגילת אסתר היא לא סיפור על רשעים, היא סיפור על צדיקים. כשיהודים נהנים מסעודתו של אחשוורוש, מה אתם רוצים שיעשו? אם אותך היום נהנים לנו לסעודה של אחשוורוש, לא היית נהנה? אגב, היה שם כזה מיניון. לגבי הכשר, חבל על הזמן. חבל על הזמן, כתוב שאחשוורוש נתן לכל אחד את ההכשר שהוא רצה. זה עצמו לדעתי אומר שהוא דמות אינסופית. כלומר, לרצות שני יהודים בכל ההכשרים שהם רוצים, זה הרבה יותר מפורים. ופתרון סופי זה כלום יחסית לזה. כלומר, שניהם יהיו מרוצים בכל השלבים עם שני הישרים, והם ידברו אחד עם השני, עזוב את אחשוורוש, המן זה קטן. הם ידברו! אגב, שני יהודים צדיקים לא רבים, הם רבים על האחדות. לא מכירים, טוב, לא, אז הוא אסור לדבר. הוא נתן הכל! אז מה הבעיה של יהודים מסורית של אחשוורוש? מה מסובך כל כך? מה רע בזה? מה עשינו כל כך רע? חז"ל שואלים, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל באותו הדור כליה? שונאיהם של ישראל זה לשון סגי נהור. למה? מה כל כך קשה? נהנו מסעודתו של אחשוורוש. אז מה הם נהנו? תשמעו ביטוי מדהים 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 שראיתי פעם בשיחה אצל הרבי. מדהים. אומר, אני אסביר לכם מה זה נהנים מסעודתו של אחשוורוש. כתוב על רבי, רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, שהיה עשיר גדול העולם בעשירות. הוא ואנטונינוס, הקיסר הרומי, התחרו על המקום הראשון והשני בעשירות העולם. מסופר שלא ירד מעל שולחנו, לא פסק מעל שולחנו צנון וחזרת. אל תשאלו אותי למה זה היה נחשב הכי טוב אז, אבל ככה זה היה. צנון וחזרת. גם זה קשור לפסח, כנראה. אפילו הם גרים, מה? עד היום זה הכי טוב. יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, אמורה להיות לי הכל חוץ מהונגרי. כלומר, דעתי הוא היה מוכן את כל השאר רק את ההצעה הזו, אבל לא משנה, זה לא עזב בינינו. תפוח אדמה, כן. הרב עובדיה אמר פעם, אני אמרתי לאשכנזים כל כך הרבה פעמים, אורז זה לא חמץ, אורז זה טעים. שמעתי אותו. אורז זה לא חמץ, אורז זה טעים. אבל אחינו האשכנזים, הם אוהבים תפוחי אדמה. יאכלו קרטופל. יאכלו קרטופל ויאכלו ענבים וישבעו. שמעתי אותו. יאכלו עוד תפוחי אדמה, עוד תפוחי אדמה. למה לא? למה לא? אז אתה אומר שמה שאצל הנביאים זה טעים, טעים. אומר הרבי, אז כתוב שלרבי לא היה חסר אפילו צנון וחזרת, כביטוי לאושר אדיר. חז"ל מספרים שכשרבי יהודה הנשיא הלך לעולמו, הוא זקף את 10 אצבעותיו, מדהים, ונשבע אליו שהוא לא נהנה מהעולם הזה אפילו לא באצבע קטנה. שואלים התוספות איך לא נהנה, צנון וחזרת היה לו על השולחן. אומרים תוספות תשובה שנשמעת מחוכמת, אבל היא עמוקה מאוד, אבל היא רק הגבעה להנחתה, אחרי זה תבוא השאלה. אומרים תוספות, לא כתוב שהוא אכל צנון וחזרת, כתוב שהיה לו על השולחן. הוא היה עשיר גדול, אבל הוא עצמו חי בעולם משלו. כך אומרים תוספות. שואל הרבי, זה יפה מאוד. לא נהנה אף פעם כשאמרו שיש לו כל כך הרבה והוא לא נהנה מזה? מזה הוא לא נהנה? הוא לא נהנה אף פעם כשאמרו איזה בעל ענווה. לא נהנה? הוא לא נהנה מזה שהוא לא נהנה? מזה הוא לא נהנה? כתוב הרבי בשיחה, הוא הרים 10 אצבעותיו ואמר ריבונו של עולם, רק אחד בעולם יודע שלא נהניתי מהעולם הזה כך. יש לי רק דבר אחד, אתה. גיבלת. אתם יודעים מה זה נהנים מסעודתו של אחשוורוש? עם הכשר, עם הכל. דיברתי אתמול עם יהודי יקר מאחת המפלגות הדתיות. אמרתי לאח שלי, בוא נעזוב הכל בצד, בוא עכשיו נצא שנינו נחריב, רוצים משיח. הוא אומר לי, אתה יודע מה, אני איתך, אחרי הבחירות.
זה
מערכון
של הגשש.
מערכון של הגשש? הבעיה של הגשש זה מערכון, כן, כן. הגשש זה מערכון. אמרתי לו, אתה, רציתי להגיד שכופר כמוך לא נולד, אבל מולדו כמה. מה זה ליהנות מסעודתו של אחשוורוש? בטח משיח טוב. אבל קודם כל תן לי לגמור את הבחירות. ומה הסיפור של מגילת אסתר? הסיפור של מגילת אסתר הוא ששם השם לא מופיע. באמת לא מופיע. ולכן אני מברר את הדברים מהכי למטה. עד עכשיו דיברנו על המינוס, אני מגיע לפלוס. ולכן הדברים מתבררים מהמקום הכי נמוך. הכי, 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 הכי נמוך. מהאגו, מהכלכלה, מהפוליטיקה. אבל לא נעים לקרוא את פרק א' כשהילדים נמצאים. אז זה לא נראה חינוכי, זה לא בבית ספרנו. זה בכלל מגילה שעוסקת אך ורק, לא נעים להגיד, בגלות. הכל. היא מתחילה בכסף. המן מציע את הפתרון הסופי כדי לפתור את הבעיות הכספיות. 10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. אנטישמיות של פתרונות סופיים היא תמיד פתרון לכסף. היהודונים אוכלים את הכסף של העולם וכשנחסל את היהודונים ייפתרו הבעיות הכספיות של כל העולם. בסופה של המגילה בשלושה פסוקים משעממים על מס ששם אחשוורוש על הארץ ואירוע הים, ועל משנה למלך יהודי שבא לפתור את בעיות הכלכלה של האימפריה הגדולה בעולם. כסף. את בניית ירושלים עוצרים. הצהרת כורש. פוליטיקות, עשרת בני המן, עוצרים את בניית ירושלים. מרדכי הוגלה עם הגולה שרוגלתה. הכל כל כך למטה. חלומות נגנזים. מתחילים להתעסק בלמטה של הלמטה של הלמטה. אני אלך בעצום. אני אלך אל המלך. אבל אתה לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי שלושת ימים, לילה ויום, גם אני ונערותיי עצום, כן. אז מכנסים את כל היהודים. בסוגריים. אתם יודעים מתי צמים? בפסח. כי הפור הוא פל בניסן, על אדר. משנים עשר חודש, מיוד ג' ליוד ג' אדר, זה יוד ד' תתוו, תתוו, צמים. פורים בפסח. ויבוא מרדכי, זה בפסח. כל מה שקורה שם במגילת אסתר, מתאר את המקום באמת, באמת, באמת של העיסוק כאן במציאות. בלי ששם השם מופיע, בלי שמשהו מעל למדרגה שאני נמצא, מגיע אליי מלמעלה. בלי חסדים. עם עבודה מלמטה. עכשיו אתם תופסים אגב מה עושים המן, אסתר ומרדכי? עכשיו אפשר להבין את זה מדהים. אבל למרדכי ואסתר יש קשרים במהלכה. אתה שומע עכשיו על הפתרון הסופי, אתה שומע, הודלף לך, אתה יודע על הפתרון הסופי בוודאות. אתם יודעים מה אני הייתי עושה במקום מרדכי? קורא לאסתר ודמים איך אנחנו מפרים קשרים. ברור שהייתי עושה עצרת בכותל. ברור, עוד חודש, עוד שבוע, עוד שבועיים. לא דבר ראשון פועל בהשתדלות פוליטית? אגב, אתם יודעים למשל במה הייתי משתמש? אספר לכם תרגיל שהייתי משתמש בו. גאונות לשמה. אתם יודעים שמרדכי היהודי לא מזמן הציל את אחשוורוש מסיפור מרידה של בגתן ותרש. ידע אישי חינם. הייתי משתמש בזה. הייתי דואג שזה איכשהו יגיע במקרה תוך כדי ארוחת בוקר עם העיתון לאחשוורוש. הייתי עושה משהו לראות המן. טיפה פועל עם שכל. אסתר הולכת לאחשוורוש. היא עושה את כל מה שלא הגיוני. דבר עברית יפה רגע. למה שאחשוורוש יקרא לך? בוא נדבר דוגרי. למה שאחשוורוש יקרא לך? דוגרי, בלי מילים רוחניות. למה שאחשוורוש יקרא לך? כי תמצאי חן בעיניו, נכון? כי את צריכה להיות יפה ותמצאי בעיניו חן וירצה אותך. זה אחשוורוש, ראינו אותו בפרק א', נכון? יופי. אז למה את שמה שלושה ימים כדי להגיע אליו בסטייל האחרון? תראית איך רוב הסיכויים שתראי עוד שלושה ימים? אחרי שלושה ימים צום? בלי תה. תה השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון.
אלו כשכתוב שהיא
עמדה
אותו
תעמוד. איך אמדת? חז"ל אומרים את זה בצורה יפה, כדי להיות מנומסים הם אומרים כשהגיעה ירק רוקת הייתה. הכי פשוט, ירק רוקת, ירק רוקת זה הקטן של ירוקת. ירק רוקת הייתה. אלא איך תראה? לא אותך אחרי שלושה ימים. מה ההיגיון שלך? אני לא יודע כמעט עושה. מרדכי, כבודו שר בכיר בממשלת אחשוורוש. קשרים יש לך. אתה רוצה להוציא שק ואפר לרבים? עוד חודש נעשה עצרת בכותל, נכנס את כולם, נאחד את המפלגות ונעשה קודם כל קשרים. אתם יודעים מה הסיפור של מגילת אסתר? שמרדכי ואסתר סיפרו מה העיקר ומה הטפל. למה הגזרה הזאת? כי נהננו מסעודתו של אחשוורוש, אז כל כל שק ואופר, קודם כל צום, אחרי זה קשרים פוליטיים. מקודם כל קשרים פוליטיים לא יוצאים מהסיפור של המן. כי כל המן הזה הגיע מקודם כל קשרים פוליטיים. יש בירושלים חנויות במאה שערים שכתוב עליהם עם פתק ישן, אני לא יודע אם זה קרה היום, תכף אשוב. אתם מכירים? תכף אשוב? אני זוכר, סיפרתי פעם, אני בתור ילד, היה לי טראומה גדולה, אני פעם סיפרתי את זה, הייתי ילד, שלחו אותי לתקן אופניים. לתקן אופניים. ואני כבר הייתי גדול, הלכתי לבד. הלכתי לבד, החנות אופניים הייתה במאה שערים, לא של גריינר, זה היה למטה, אחד, מצאנו אותו הכי זול, ברחוב מאה שערים. אמרו לי, אתה יכול ללכת אחרי בית ספר, אני הלכתי כמה פעמים, כי כל פעם ברחתי. זה היה לרחוק, יצאתי, ואמרו לי ללכת, אז זה היה מסודר. נורא אהבתי שהאופניים שם. כל פעם הלכתי שם תכף אשור. פעם האחרונה באתי, היה שם שלט ענק. החנות כבר הייתה סגורה, אני עד היום בטראומה, אין לי את האופניים. החנות הייתה סגורה, והיה שם שלט ענק. בית עין זין, היי יוד יוד שין יוד תף 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 בעזרת השם, כל מיני ארוך 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 ארוך, תכף אשוב, אבל החנות נסגרה, תכף אשוב. וגם כן יש שלט כזה באלול, תכף אשוב. חנות סגורה, האופניים הלכו, תכף אשוב. בינתיים נסגור את הקשרים הפוליטיים. בינתיים, רק בינתיים נגמור להתארגן, בינתיים ננשנש משהו, בינתיים, אתם לא מכירים את הבינתיים? בינתיים. כל הסיפור של מגילת אסתר זה שהפכו כבר את היוצרות, ששינו את הפרופורציות פעם אחת ולתמיד. בינתיים נצום. אחרי זה נראה מה נשמע עם הקשרים הפוליטיים. בינתיים נוציא שק ואפר לרשות הרבים. אחר כך נראה מה נשמע. בינתיים נעשה תשובה, כי רופא טוב הוא לא רופא שיורה לכל האזור, אלא הוא רופא שיודע מהי סיבת המחלה. וסיבת המחלה היא שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. אז הפתרון הוא צומו ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. אחרי כן נראה כבר מה נשמע. אתה לא פותר את המחלה. אם אתה עדיין לא זוכר מה העיקר ומה תפל אצלך בחיים. אתם יודעים מתי הגענו למסקנה הגדולה הזאת? לא בפסח. בפסח לא הוכשרנו להגיע לזה. זה היה בפורים. בימים האפורים והמשעממים, מי שם, מי שם, מי שם, מי שם, מי שם, מי שם, מה היה מי שם, מי שם, מי שם? מה היה מי שם, מי שם, עד י' אדר? מה היה מי שם, מי שם? שבועיים לפני הפתרון הסופי, מה מי שם, מי שם? לא היה כלום. אתם יודעים מה היה מי שם, מי שם, מי שם, נכנס ניסן? ביום הראשון החודש הזה לכם, ביום העשירי בעשור לחודש לכם, ביום ה-14, ומה היה מי שם, מי שם, מי שם? גורש לא היה. מה היה? היה אפור כמו החורף. היה עוד לפני שהמן חוסל, ואצלי כל עוד המלך הזה לא חוסל, אז החיידק הזה יכול לטרוף. זה עוד היה לפני. הוא עוד חי וקיים ובועט ונושך ומתכנן עם זה ושלא מתכנן, אני כבר יודע מה קורה. הוא כבר כן נתלה באדר, אבל המלכיות עוד לא נתלתה. זה קרה רק ביהודה ובתתווה ונוח מאוידיהם והרוג בשניהם. הרי אם זה כבר נגמר, אז שמה היה צריך את יהודה ובתתווה? זאת אומרת, אתם יודעים מה היה ביהודה ובתתווה? ביוד ג' נקהלו כולם וצמו עוד צום. ואנחנו עושים תענית אסתר לכבוד מה שהיה ביוד ג' אדר, שזה היה צום לקראת המלחמה. אז מה קרה מי שם מי שם? אתם יודעים למה מי שם מי שמרבים בשמחה? יש שמחה של פסח. היא באה מלמעלה, ולכן היא לא חודרת עד למטה. אבל מי שם מי שמרבים בשמחה, אתם יודעים מה זה מרבים? עד למטה, 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 למטה. הכי למטה. אתם יודעים איך קוראים לפסח? על שם התשועה שהקודש ברוך הוא עושה. ואיך קוראים לפורים? זה לא יאמן. איך קוראים לפורים? מה זה פור? פור, גורל. אז למה צריך להגיד שפור זה גורל? כי פור זה באיזה שפה? פרסית. אתם מכירים עוד חג שנקרא על שם שפה פרסית? חכו, פור זה טוב או רע? הפור שאמן הפיל, זה הדבר הטוב או הרע? הרע! פסח נקרא על שם? הנס! סוכות נקרא על שם? הנס! חנוכה נקרא על שם? החנוכה! תגידו, מישהו קרא פעם לסיפור פסח חג הטבעת היהודים? חג הילדים בלאור השם ירחם? תגידו מה זה פורים? חג פורים זה החג שבו נגזר עלינו הפתרון הסופי. זה שמו. מה, אתם נורמלי? חג פורים, חג פורים, חג אפל, ליל. תחשבו פעם על המילים. תגידו מה זה חג פורים? חג פורים פירושו החג שבו הוחלט שיש פתרון סופי. זה המושג. אין עוד חג שנקרא על שם הטרגדיה. לא שומעים אלו בכלל. מה חג פורים? שם ירחם. מה חג פורים בכלל? איפה מה השם הזה? אתם לא תופסים מה זה פורים? פורים זה אם אתה באמת מאמין אצל השם יתברך, אז אצל השם יתברך הכל הפיך. הוא יכול להיות כערף עין ועכשיו. אתה מאמין בהשם יתברך? כן או לא. אתה מאמין בהשם יתברך, אבל קודם כל נגמור את הסעודה אצל אחשוורוש. אז לך מפה. בינתיים, שמנה שנייה. ואיש הכשר. חבל, אם זה היה טרף, אולי לא היית אוכל. בגלל ההכשר, אתה מעכב את המשיח. יכול להיות שמה היה כתוב הזה טרף, היית חושב פעמיים. אבל כתוב אחרי הבחירות. ועם זקן גדול, אחרי הבחירות. זה בסדר לא לתת לקודש ברוך הוא להיכנס, אבל לדחות אותו? לא יפה. ומי שנכנס. מי שנכנס אדם מרבין בשמחה אומר לה שימי ניסים היו לישראל, שני סוגים של ניסים נעשו לישראל. בפסח נעשו הניסים מלמעלה. אבל בשביל להיות מוכשרים אליהם צריך להתחיל את זה באדם עם הניסים מלמטה. שם השם לא מופיע מלמעלה. אם מלא היו מכניסים את מגילת אסתר לכתבי הקודש, זה עוד מסמך פוליטי שאפשר לגרוס אותו בכל מכונת גריסה מצויה. עוד תיאור של 9 שנות פוליטיקה בממשל נהנתן. אתם יודעים מה זה 9 שנים במדינת ישראל? זה 16-17 קדנציות. 9 שנים! זה המון! עוד סיפור! שם השם לא מופיע כדי שאתה תופיע אותו. למה ששם השם יופיע? אתה שם השם בעצמך. אז למה שהוא יופיע? איך קוראים לך? רובן, שמעון, זה שם השם רובן. אתה ישראל, לא? ישראל זה, זה שם השם. אתה שם השם. מי צריך את שם השם? זה כתבי הקודש, כי אתה מופיע שם. אגב, אנחנו מופיעים שם בשמות הכי גויים שיש לנו. אסתר מאסתהר, מרדכי ממרדוך. השמות היחידים שקצת נשמעים עבריים זה אחשוורוש. היהודים, השם ירחם. יש שם רק תואר כבוד אחד. יהודים. הוא מופיע בפעם הראשונה בכל התנ״ך. הוא לא מופיע עד מגילת אסתר. יהודים. ג'יד. ג'יף. יהודון. זה תואר הכבוד שלנו. יהודים. כי היא מגלה את ההסתר. ואפילו בהסתור,
שבתוך ההסתור,
זה הניגון שלך, לא?
כן, כן.
גם שם נמצאנו, איך?
את הקדוש ברוך
הוא. השם יזבורך, נכון? מגילת אסתר זה איך מתגלה זה שהשם פה. זה מתגלה בלי ששם השם מפריע. פלא בורחים, דרך אגב, לכן התוצאות, יש להם גם שני צדדים. מה התוצאות ביציאת מצרים? הנס היה אדיר, הרבה יותר גדול מפורי. מה היו התוצאות? ששלושה ימים אחרי שניצחנו את פרעה, הוא חזר לבעוט ולנשוך. מה היו התוצאות במגילת אסתר? שהמלך שהוציא פסק לכתוב על השמדת היהודים, הוא התהפך. ואמר כי תביע ליהודים כתוב בעיניכם. נו, אז איפה התוצאות יותר גדולות? כשזה מלמטה או כשזה מלמעלה? רק כשזה מלמטה.
תחילת שנה וסוף שנה.
נכון, יש רק פעם אחת בשנה דרך אגב. יש פעם אחת, אתם יודעים שפורים ככיפורים, בזה אני אגמור. אתם יודעים שפורים ככיפורים? פורים ככיפורים. משה רבינו פעם אחת. פורים כפורים. כיפורים, כפורים, פורים כפורים. מי תלוי במי? משה רבינו פעם אחת לבש תחפושת כמו בפורים. מסווה. אתם יודעים מי זה היה? אתם יודעים מתי זה היה? מתי הוא לבש את המסווה? כשקרן אור פניו. אז הוא לבש את המסווה. קרן איזה השבת. בזה אני מסיים בשנייה. אז הוא לבש את המסווה. נו, שאלה שאני בימים האחרונים שואל אותה, כולם מתבלבלים בה. מתי הוא לבש את המסווה? מתי הוא לבש את המסווה? יום כיפור, אני יודע. באיזה שלב הוא לבש את המסווה? כשהוא דיבר איתי, כשהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא? כשהוא דיבר עם העם הוא לבש מסווה, נכון? וכשהוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא? בלי מסווה. כך גם אני חשבתי. הוא לא הבנת את רש"י, כי רש"י לא אומר שם דבר ברור. אז איך אומרים? מה אומר כבודו? איך קוראים?
אבנר.
אבנר. אבנר אומר לבש מסווה כשהוא דיבר עם העם. למה? למה?
כי
קראנו אותו. כי קראנו
אותו.
ורגע, שנייה, צדיק. איך, מה? אצטו, ואז הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא, נכון? בלי מסווה, נכון? אני איתכם, עד שאני קורא את הפסוק, אני הייתי איתכם. בוא, אבנר, אני קורא את הפסוק, יגיד לי כבודו אם זה נכון. אני קורא מילים פשוטות, עברית. היברו, הנה ואז עומדים. היברו, מפטיר. אז הוא לובש תחפושת. הוא רואה שקורא נאור פניו, הוא לא יודע בכלל, וכל העם מפחד מלגשת אליו, נכון? ויראו מגשת אליו. כי קרן אור פניו, נכון? ואז כתוב כך, הוא קורא אליהם שיבואו אליו ואחרי כן יגשו כל בני ישראל ויצווים ויחל משה מדבר איתם ויתן על פניו מסווה. נו, רבבנה, מה אומר עכשיו? כאן כתוב הפוך, אה? מה שנקרא ניצחו לבניי, הפסוק ויחל, אני הייתי איתכם, ככה חשבתי כל הזמן, עד שהחלטתי לקרוא את הפסוקים ברצינות פעם אחת. ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. אז הוא עם מסווה כשהוא מדבר עם בני ישראל לבלי. ויחל עם חף, ויחל משה זה לפני כן. ויחל, רק אצל ההונגרים זה אותו דבר. ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. הוא, כשמדבר עם בני ישראל, עם מסווה או בלי מסווה, תשובה אחת. בלי מסווה. רגע, הבנתי? אז כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא עם מסווה. זה ברור שלא. ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, יסיר את המסווה. מה שנקרא, לא הבנתי. כלומר, כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בלי מסווה. כשהוא מדבר עם גולם כמוני, הוא בלי מסווה. אז מתי הוא עם מסווה? אומר אבל בנו, כשהוא אוכל ארוחת בוקר, כשהוא שותה, כשהוא ישן. אתם יודעים מתי הוא לובש מסווה? כשהוא עוסק בגשמיות. אתם יודעים מתי הוא מסיר את המסווה? כשהוא עוסק באלוקות. אתם יודעים מה זה אלוקות? אני! כמו הקדוש ברוך הוא. אותו דבר. כי מה הוא בא? לדבר אלוקות, נכון? מה זה משנה אם הוא מדבר? הוא מדבר אלוקות. רק פרעה חשב שהקודש ברוך הוא אלוקות ואני לא. אבל משה לא חושב כך. זה לא גילה לי. פשוט פסוקים. ויחל משה מדבר איתם, עכשיו ייתן מפניו מסווה. ובבוא משה לדבר איתו, אז הוא הסיר את המסווה, הוא אכל באמצע, הוא שתה. עכשיו אתם מבינים מה זה קרן אור פניו? אתם יודעים מתי קרן אור פניו? באיזה יום? ביום? כיפור. יום כיפור זה בלוחות ראשונים או בלוחות שניים? שניים, נכון? חטא העגל. סלחתי. אחרי עבודה זרה, לא היה יותר מתאים שיקרן אור פניו בלוחות הראשונים? לא. בלוחות הראשונים זה מלמעלה. בלוחות השניים זה מלמטה. שם הם קראו.
הם קראו בלוחות.
הם קראו בלוחות. בלוחות השניים זה מלמטה. כשמשהו מלמטה, הוא מתקיים. אתם יודעים למה בלוחות השניים קרה מהותנה? כי עכשיו הגעתי לגודל טבעי. ואנחנו, פה. זה מה יש. הוא בא לקודש ברוך הוא ואומר לו, זו הקלה. לא רוצה, תגיד. זו אלוקות. מלמטה זה יצמח. רק אז תהיה דירה בתחתונים. הבנתם למה פורים ככיפורים? כי אז לובשים תחפושת. אז ביום כיפור לא אוכלים ולא שותים. אז ממילא לא צריך מסווה. כי מדברים עם הקודש ברוך הוא על חטא, על חטא, על חטא. כשיהודי אומר על חטא, יחשוב כל אחד על האות שלו שם, הוא לא צריך מסווה. זה אני. אני אין סוף. בדיוק כמו כשיהודי אומר, השם הוא האלוקים בנעילה. בשניהם לא צריך מסווה. ימי ניסים היו לישראל. פורים ופסח. ולכן אפשר להיות מרבים בשמחה. אז כך מתכוננים לפסח, ושנזכה בעזרת השם, בעזרת השם, בעזרת השם, שהפסח הזה שיבוא, בעצם הגאולה השלמה תבוא רק משילוב של שניהם ביחד. והרעשן מלמטה והסביבון מלמעלה. רק משניהם ביחד תבוא הגאולה השלמה. מתוך שנביא את פורים לפסח. אז לחיים, לחיים.